ואתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
היי, אתם על הסקט שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן.
ואני דור סהרמן.
ואנחנו במהדורת חירום של הסקט שאין לומר את שמו, הארי פוטר וחרבות הברזל, כפי שרק אני קוראת לו.
והיום אנחנו בפרק החירום האחרון, לבינתיים, אנחנו נדבר על...
נקווה שזה פרק החירום האחרון ושלא נצטרך יותר.
אמן ואמן, ואנחנו נדבר על שלל רגעים מהספר השביעי והאחרון שאין לנו שקשור.
אנחנו רוצים להקדיש את הפרק הזה לאיילת ארנין, שהייתה מאזינה של ההסקט הזה, ושנרצחה במסיבה, ברעים. ומי שביקשה להקדיש לה את הפרק הזה זאת דריה רוזן, שהייתה החברה הכי טובה שלה. אני חושבת שלא, אתה יודע, מתי שאנשים מתים, אז אתה בעיקר חושב על ההורים שלהם ועל הבני זוג שלהם, אבל אתה לא חושב איזה נורא זה לאבד את החבר הכי טוב שלך. ושתינו מאזינות להסקט ביחד, דריה אפילו שלחה לי צילום מסך, שהן רצו לעשות גם הסקט כזה, ושהיא כתבה, אנחנו נעשה עבודה הרבה יותר טובה משיר ודור. וזה פשוט קורה הלב. אנחנו פשוט מקדישים לה את הפרק הזה, ומקווים שאיפשהו זה משמח אותה. אנחנו רוצים להקדיש את הפרק הזה גם לאיגל וסינדי פלש, זיכרונם לברכה, שהם ההורים של קרן פלש, והם נרצחו בכפר עזה, לזכרם.
אנחנו נרצה להקדיש את הפרק הזה גם לזכרה של מרגריטה גוסק, או כפי שחבריה קראו לה ריטה. ריטה מתוארת כמי שהייתה בחורה גאונה, מוכשרת, וגם מאוד מאוד אהבה את הארי פוטר. הייתה עושה מרתונים של הסרטים, ולמרבה הצער, היא ובן זוגה. סיימון ויגדר גאוס, שניהם נרצחו במסיבה ברעים באותה שבת נוראית. יהי זכרם ברוך. אנחנו נרצה גם להקדיש את הפרק הזה לזכרו של רב סרן אילאי זיסר. אילאי היה מפקד בסיירת מטכ"ל. בשבעה באוקטובר הצוות שלו היה הראשון להיכנס לקיבוץ כפר עזה. הם נלחמו 9 לוחמים מול 300 מחבלים, ושם אילאי נהרג בקרב אמיץ מאוד בעודו מגן על תושבי הקיבוץ. אחותו ליאור זיסר יוגב סיפרה לנו עליו, היא סיפרה לנו שאילאי, שהאחי הקטן, מאוד מאוד אהב את הארי פוטר בתור נער. הם היו מבלים שעות בחפירות על הספרים, ומתישהו אפילו שאל אותה את מי אוהבת יותר, אותו או את הארי פוטר. והנער הזה שגדל והיה לבחור ולמפקד בסיירת מטכ"ל, שזה דבר מדהים, הקריב את חייו כדי שנוכל להמשיך לחיות פה. אז רב סרן אילאי זיסר, הפרק הזה הוא גם לזכרך.
יש את הרגע הזה המאוד מאוד מצוטט, שאת אוהבת לצטט, שבחתונה של ביל ופלר,
כן.
שמופיע הרגע של קינגסלי שקלבוט, שמופיע כזה ואומר, משרד הקסמים נפל.
כן.
הם רצחו את שר הקסמים.
שם שרציתי לתת להסקט.
נכון, משרד הקסמים נפל. כן. וואי, בדיעבד. זה יכול להיות נורא כואב. ועכשיו, זה רגע מאוד מצוטט. עכשיו, מה שמעניין זה שזה רגע מאוד קצר, ומאוד עוצמתי. כאילו מיד אחר ואנחנו כמעט לא רואים את הבלגן שקורה בחתונה, אלא מהר מאוד הם בורחים, מתעתקים למקום אחר ונעלמים. ואני חושב שהרגע הזה הוא מאוד מצוטט ומאוד חזק, דווקא משום שקורה בו בעצם הדבר הנורא מכל קרה. כן? הדבר שלא העזנו לדמיין בחלומות הכי גרועים שלנו, אפילו שכל הסימנים המקדימים היו שם. כלומר בספר הזה, וולדמורט חזר, הוא צבר כוח. הוא כבר התאמת לכמה וכמה פעמים, הוא תקף את הוגוורטס, הוא דאג שדמבלדור ימות, כן? ובכל זאת, האמנו באופן בסיסי שזה יחזיק, כן? משרד הקסמים יעמוד בזה, איכשהו יהיה בסדר, לא הכל ייפול בבת אחת. כן, היה לנו איזושהי ציפייה שנכון, יש איום, יש זה, אבל לא, לא הכל יקרוס פשוט. והנה, זה קורה. וגם במציאות שלנו, אנחנו הרי ידענו שחמאס הם אויב אכזר וקשה. אנחנו, היינו איתם כמה וכמה עימותים. כן, היינו כמה מבצעים קשים מולם, והם כבר ירו לנו טילים, והם חטפו את גלעד שליט, והם החזיקו גם באזרחים ובגופות עוד קודם לכן. זה גוף שעוסק קבוע בטרור. כל הסימנים, כל הדגלים האדומים היו שם, ובכל זאת סיפרנו לעצמנו כל מיני סיפורים עליו, ואמנו שהוא לא יכול לבצע את הדבר הזה, בין אם חשבנו שהוא מורתע, בין אם חשבנו שאפשר לעשות איתו עסקים, כן? לא משנה, כל אחד זה מה שהוא חשב. אבל לא אמנו שדבר כזה נורא יכול לקרות, כן? אני זוכר את היום הראשון, את השביעי באוקטובר, שזה הולך ומתגלגל, כאילו, מעבר לקומות שההרוגים, אני בהתחלה רואה כזה תמונות עם ג'יפים של חמאס בסדרות. והיה את הכתב האזתי ההוא בקיבוצים, שכאילו מדווח, ואתה אומר, זה אמיתי? אני צופה עכשיו במשהו שבאמת קורה? ברגע הראשון שהיה כאילו ג'יפים על חמאס, ואז אני נשבע לך שחשבתי, טוב, זה סתם, זה הגזמות שתמיד הרי במלחמות, יש תמיד הגזמות, יש פייק ניוז, זה סתם, באמת נשבע לך, הייתי משוכנע שיגלו שזה סתם, שזה סתם אזרח היסטרי. לא, הייתי מוכן לקבל את מה שהמציאות צורחת לך, כי אתה לא מסוגל לקבל את זה. וגם זה, הדברים שלא יכולנו לדמיין שהם אפשריים, מראות שלא ראינו מאז 1948, זה הלם, ואנחנו עדיין בתוכו, אנחנו עדיין בתוך ההלם הזה לגמרי.
המוסכמה שלנו הייתה שבסדר, יש מלחמות, יש מדי פעם פיגועים, אבל הגבולות הם בטוחים.
בדיוק, בדיוק. כאילו יש טילים, יש זה, אפילו את יודעת, זה נורא להגיד את זה עכשיו, אפילו אם הייתה איזו חדירה אחת לאחד הקיבוצים, והיו, תחשבי, אם היו כזה רק הורגים כמה, איזה רק, במרכאות, כן, 20 אזרחים וחוטפים שניים. באיזה קטסטרופה היינו חושבים שאנחנו נמצאים, אבל עכשיו כאילו אתה אומר, מה זה? זה כלום ושום דבר. התחושה היא באמת שהכל נפרץ, החורבן הוא טוטלי. וזה נראה לי, התמצות הזה של משרד הקסמים נפל כל כך תופס היטב את השוק הזה.
נכון.
את התדהמה. ועכשיו, הגילוי השני של חורבן שנתקלתי בו בספר, שהוא גם מאוד מעניין, שעוסק דווקא לדעתי יותר בשאלת העתיד. אני חבר גם באיזה קבוצת וואטסאפ של מתעדים ומנציחים של כל מה שקרה. כל מיני היסטוריונים ועיתונאים עכשיו עוסקים בזה. והשאלה שאנחנו שואלים את עצמנו עכשיו היא איך אנחנו ננציח את כל מה שקרה? מה תהיה הנצחה של הדבר הזה? זו גם שאלה.
נכון.
איך מנציחים את הדבר הזה? ובספר השביעי יש, רולינג נותנת לנו בדיעבד מענה מעניין. כשהרי מגיע למחתש גודריק ורואה את הבית ההרוס שבו הוא והוריו גרו. והבית הזה ניצב הרוס בכוונה, כתזכורת לאירוע הנוראי והאלים. זו בחירה מעניינת, כי מצד אחד, דיברנו את זה גם בפרק הקודם, אחרי שקורה משהו נורא, חייבים להמשיך. יש חלק שתמיד חייב להמשיך הלאה. חייבים לבנות דברים מחדש. כן, למעננו ולמען הדורות הבאים, הזמן יעשה את שלו, ואנחנו חייבים איכשהו להמשיך הלאה. גם ניצולי השואה בסוף הגיעו לפה, חלקם, או חלקם ממדינות אחרות, חלקם נשארו שם, אבל כולם המשיכו הלאה, מי שיכל, כן? ואנשים גם בנו פה מדינה מאפס, בסופו של דבר. יש חשיבות להמשכיות, ולשים, להשאיר חלק מסוים מהעבר בעבר, כן? כמו הקונה מטאטה. ומצד שני, יש חלק, יש איזה הרס מסוים שחייבים לשמור עליו. חייבים, כן, לשמור, הבית הרוס של הפוטרים נשאר הרוס, ואתה חייב להסתכל לפעמים על האלימות הנוראית הזו שהייתה שם, ועל ההרס הנוראי, כמו שעכשיו אנחנו רואים באמת גם תמונות קשות, רואים בקיבוצים את הבתים ההרוסים לגמרי, גם ממה שחמאס עשו, וגם מהקרבות של צהל נגד חמאס, כן? שאחרי זה, צריך להגיד, באופן טבעי, זה בסדר גמור שחיילים יותר שוצאים להרוס מבנים שכבר אין בהם אוכלוסייה אזרחית, אז אפשר יותר לנהל קרבות ובלית ברירה להרוס בתים, אבל זה זכר לכל האלימות המחרידה גם לטבח הנוראי וגם לקרבות העזים שהיו שם. יש, כלומר, אני תוהה אם כשאני מקווה יקימו מחדש קיבוצים, מושבים, שכונות, ערים, האם יש להשאיר חלק הרוס מסוים, כמו שאת יודעת, יש אצל דתי, כמו שאנחנו שוברים כוס בחתונה, זכר לחורבן המקדש. עברו 2000 שנה ועדיין אתה משאיר איזה הרס מסוים. יש את העניין שכשאתה בונה בית חדש, אתה משאיר גם איזושהי חלק קטן לא צבוע, איזושהי לבנה, אתה משאיר אותה חשופה. למה גם? כי קרתה איזושהי קטסטרופה נוראית. אז אנחנו בגדול ממשיכים הלאה, אבל אנחנו זוכרים שלא הכל מושלם.
יש כנסייה בברלין שהופגזה במלחמת העולם השנייה, ושפשוט השאירו אותה עם חור באמצע הכנסייה, וזה, אתה כזה, נכון, זה קרה.
אז באמת, גם ליהודים יש איזה פרקטיקות של להשאיר, או להרוס משהו אפילו קטן, כן, אפילו שעברו מאות שנים, אנחנו עדיין זוכרים שקרה איזשהו אסון, ואני חושב שגם בספר השביעי, עם הבית הרוס של משפחת פוטר, וגם עם המציאות הנוראית שבה אנחנו כאן, יש איזה חלקי הרס מסוימים שתמיד נצטרך לשמור כדי לזכור את מה שקרה.
אני זוכרת שדיברנו על זה גם בסיבוב הקודם בתור אנדרטה, ועל הכוח של זה כאנדרטה. ועכשיו כמובן חשבתי גם על הבתים בקיבוצים, שאתה רואה אותם שרופים, ועם באמת עם חורים של פגיעה של כדורים. וחשבתי על זה שאתה יודע, למה זה כל כך קשה לראות את הבתים האלה? בגלל שבית הוא קודם כל דימוי. ואתה יודע איך נראה בית בקיבוץ, אתה יודע איך קיבוץ נראה בגדול, היית בקיבוץ לפחות בטח פעם אחת בחיים שלך. והפגיעה הזאת לבית, הבית השרוף, הבית המחורר הזה מקלים, זה לא סתם, הפגיעה היא בדימוי של בית. אתה רואה את זה ואתה מבין מה עבר על הדימוי שהוא בתוכך, שהוא התפיסה שלך של בית. זה מה שקשה בתמונות האלה. שזה לא, אתה יודע, זה לא סתם בית כללי, הבית של הפוטרים שאתה רואה אותו פגוע ומופגז והרוס לגמרי. לראות את הבתים האלה ככה בקיבוצים, אני מרגישה התפיסה שלי של בית בעצם עוברת את אותו דבר. עכשיו, חשבתי בעצם למה זה רגע עוצמתי בשביל הארי, ולמה זה באמת, שאלה איך ינציחו את הדבר הזה, ובאמת מה לעשות עם התמונות האלה, בגלל שניצולים, בסופו של דבר, אתה יודע, כשאתה אומר על מישהו ניצול, אז הוא ניצל, הוא ניצל מהזוועה. כשלמעשה הבן אדם נשאר בחיים, נכון, הוא ניצל ממוות, גם הארי ניצל ממוות, ויש משהו בהגדרה הזאת של ניצול שהיא מאוד מתעתעת. כי הארי הוא, נכון, אי אפשר, הוא הילד ששרד, הילד שנשאר בחיים, פעמיים. אגב, גם, אתה יודע, חשבתי על זה שפעמיים הוא ספג אבדה קדברה בלי למות. וזה מפספס את הפגיעה המאוד מאוד קשה שהארי נפגש, שהיא פגיעה נפשית. ואנחנו דיברנו על זה המון בהסקט, על הארי כפוסט-טראומטי. גם האנשים שיצאו מהאירוע הזה, אין ספק שמה שהם עברו זה טראומה. אתה יודע, אני לא רוצה לפזר פה הבחנות על אנשים אמיתיים ולא על דמויות ספרותיות, שזה אני עושה בכיף. ואני חושבת שהכוח של הבית הרוס הזה, הכוח של להשאיר את המבנה הזה כמו שהוא, הוא שכשאתה מסתובב בעולם בתור ניצול, אתה כביכול, הכל בסדר איתך. אתה בריא, אתה חי, הארי בעצמו בפרקים האלה מאוד מרגיש את החיות שבו לפני זה שהוא הולך אל מותו, ואתה יכול לדבר, אתה יכול לעבוד, אתה יכול להתלבש, אתה יכול להקים משפחה משלך, אתה ניצול, ניצלת. כשלמעשה הבית הרוס הזה הוא העדות היחידה למה שעבר על הנפש שלך באיזשהו אופן. הבית הרוס הזה שהארי רואה, זה בית שהוא נושא בתוכו כל הזמן. זה מה שקרה לו, זה מה שעבר על הנפש שלו. המקום שאמור להיות הכי מוגן, שאמור לסמל, אתה יודע, אחרי יום קשה אתה הכי רוצה להגיע לבית שלך, אתה הכי רוצה להגיע למיטה שלך. כשאתה מדמיין, אני רק רוצה לברוח מפה ולהגיע לבית, למקום המוגן שלי. לראות את המקום הזה שרוף ומחורר, זה בעצם, אוקיי, אין שום, אני חסר אונים, זה איזשהו חוסר אונים. והפגיעה הזאת היא בעצם מה שעבר על הארי. זו בעצם, זה לא רק מטאפורה, זה קצת כאילו הארי מסתכל מבחוץ, וקצת רואה, ככה אני קראתי את זה לפחות, קצת מתבונן בנפש שלו, ובמה שהנפש שלו עברה. היא עומדת, נכון, אבל היא עברה את הדברים המזעזעים האלה. וזה קצת מה שאני מרגישה על הקיבוצים בנחל עוז, שאתה רואה אנשים מדברים, אנשים ניצולים, אנשים שאולי היו בממד, אתה יודע, אמיר טיבון שהוא כתב בארץ, עיתונאי בארץ, הוא התחבא בממד עם שתי הילדות שלו, ואבא שלו נועם טיבון שהוא אלוף במילואים בצהל, בסופו של דבר חילץ אותו. ואתה יודע, הם כביכול ניצלו. הנה הוא בסדר, אני רואה אותו, הוא מדבר בהפגנה, הוא מדבר בפודקאסט, אני רואה אותו. אבל בסופו של דבר, להסתכל על הבתים בניר עוז, זה צריך להבין שזה מה שאנשים האלה עברו. זה איך שהם מבפנים. הפירוק הזה הוא פנימי. והתיאור הזה של ניצול יכול להיות מאוד מאוד מטעתע, ויש משהו ברגע הזה שהארי מתבונן על הבית הרוס שלו, שמה שהיפה עבורי בקריאה הזאת, שחשבתי, הוא בעצם מסתכל על עצמו. הוא בעצם מסתכל על חלק בעצמו, שהוא בעצמו לא זוכר, אבל שהתווה את כל החיים שלו. כולל את המשך הספר שאנחנו עומדים לקרוא. עוד דבר ששמתי לב אליו, זה שאחרי כבר שהארי מת, הארי מת, לא בדיוק מדויק, אבל שהארי הולך אל מותו ולא מת, מתי שוולדמורט מעמיד פנים שהוא מת, הוא בא להוגוורטס ואומר, הארי פוטר ברח ממני, הארי פוטר הקריב את כולכם למענו, הארי פוטר נותן לאנשים אחרים למות עבורו. עכשיו, אנחנו קוראים את זה, אנחנו כזה, לא נכון, זה לא מה שקרה, זה ממש ההפך ממה שקרה. למה אתה עושה את זה? ואז חשבתי על היסטוריונית שאני אוהבת ואתה שונא, חנה ארנט, אם אני אומרת את השם שלה נכון. ארנט?
ארנט.
ארנט. אני אוהבת, אבל לא יודעת להגיד
חנה,
את השם.
חנה
שלנו. ועל ספר שלה שאני גם מאוד אוהבת, שנקרא יסודות הטוטליטריות. אתה, מה עמדתך? אוהב?
ספר סוציולוגית מעולה, היסטורית. יש לי השגות, אבל יש בו הבחנות מדהימות.
הבחנות מדהימות. ואחת ההבחנות הכי מדהימות שלה היא שבעצם היא אומרת, במה הנאצים האשימו את היהודים? הם האשימו אותם בזה שהם רוצים להשתלט על העולם. אתם נמצאים בבנקאות העולמית, אתם נמצאים טוב, בעיקר בבנקאות, אבל גם אתם פה, אתם שם, אתם בכל מקום. כולם מכירים את הקריקטורה האנטישמית של התמנון היהודי שמשתלט על העולם. ואז חנה אומרת שזה מאוד מעניין, בגלל שהנאצים ליטרלי ניסו להשתלט על העולם. הם פשוט באמת כבשו עוד ועוד שטחים, והייתה להם תוכנית מאוד מדוקדקת לאיך להשתלט על העולם, ומה הם יעשו עם העולם אחרי שהם השתלטו עליו. זה ממש מה שהם אמרו. והיא אמרה שאחד הדברים שעומדים בבסיסה של תפיסה טוטליטרית, זה שאתה מאשים את האחר, את מי שאתה הגדרת כאחר לצורך המטרות הפוליטיות שלך, בכל הדברים שאתה רוצה לעשות. כל הדברים שאתה בעצם, התשוקות הכי חבויות שלך, באמת התוכנית, הפעולה שלך, אתה פשוט משליך את הכל על האחר, וזה מדהים שזה בדיוק מה שוולדמורט עושה להארי. וולדמורט הרג אנשים כדי להישאר בחיים, כדי ליצור את האורוקרוקסים קודם כל. הוא לא נלחם בעצמו כמעט באף קרב. אפילו בקרב על הוגוורטס הוא לא נמצא שם. הארי משתגע כשהוא מגלה שהוא בעצם בצריף המצווח. גם בקרב שהיה במשרד הקסמים, הוא בסופו של דבר נלחם עם דמבלדור, אבל הוא הגיע לשם רק כשהוא שמע שהארי שם כדי לקחת את הנבואה או כדי להרוג את הארי. הוא בעצם תמיד נותן לאנשים אחרים למות עבורו, והנה בזה הוא מאשים את הארי. עכשיו, למה אני מציינת את זה? בגלל שאנחנו נמצאים, כל מי שנמצא ברשתות חברתיות, מרגיש את הקרב על הנרטיב, שאנחנו כל הזמן צריכים, אתה יודע, אנשים תולשים פוסטרים של חטופים. אנשים אומרים שזה לא קרה. אנשים אומרים שישראל מבצעת רצח עם. ואנחנו כל הזמן צריכים להחזיק את האמת הזאת בזמן שאתה יודע, אני מרגישה כשאני שומעת את, אתה יודע, נגיד איראן אומרת, המשטר הציוני שרוצה לבצע, שהוא לא חוקי, שהוא לא לגיטימי, ואני כזה, אחי, אתם פשוט הרגתם במכות מישהי, כי לא רצת לשים כיסוי ראש. זוכרים את זה? זוכרים את זה שזה קרה? זה פשוט היה לפני כמה חודשים. אתם הכנסתם מלא אנשים לכלא, כי הם מחו נגד הזכות שהם להיראות כמו שהם רוצים להיראות. אתם באים להטיף לנו, חיזבאללה, נסראללה, אתה בא להטיף לנו, חמאס שיורים לאזרחים שמנסים לברוח ברגליים. אבל אני מציינת את זה בגלל שיש משהו בידיעה הזאת שהבן אדם שמולך, כאשר הכוונות שהן לא תאורות, הוא תמיד יאשים אותך בדיוק במה שהוא מנסה לעשות, שלי זה עושה סדר. ולראות את וולדמורט אומר את זה על הארי, הוא נתן לכם למות למענו, הוא ברח, הוא פחדן, שהייתי כזה, אנשים משקרים. אנשים משקרים ולא חייבים, זה להילחם בתחנות רוח, להילחם בשקרים האלה. והכי חשוב זה להחזיק את האמת שלך על עצמך. ולדעת מי אתה, ולדעת מהם הערכים שלך, ולא לתת למראה המעוותת שבן אדם מנסה לשים מולך, לערער את הידיעה שלך את מי שאתה.
אני רוצה גם להקריא קטע שמאוד מאוד נגע בי, ומסכם עבורי בכלל את כל היחס להארי פוטר והמצב הנוכחי. וזה קורה ממש לקראת סוף הספר, בקרב הסופי של בלטריקס מול מולי ויזלי. שימי לב כמה בלטריקס מעסיקה אותי בתקופה הזו. גם בלטריקס עוד לחמה, במרחק 50 מטר מוולדמורט, וכמו אדונה אף היא נלחמה בשלושה בו זמנית, הרמיוני, ג'יני ולונה. שלושתן מגייסות את כל יכולותיהן לקרב, אבל בלטריקס יכלה להן. ותשומת ליבו של הארי הוסחה לרגע, כאשר כללה ממיטה נורתה והחתיה את ג'יני כחוט השערה, עוד 2 סנטימטרים והייתה מתה. הוא שינה מסלול ורץ לעבר בלטריקס, במקום אל וולדמורט, אבל לפני שהספיק להתקדם יותר מכמה צעדים, מישהו העיף אותו הצידה. לא את הבת שלי, כלבה. תוך כדי ריצה השליחה מעליה גברת ויזלי את מעילה, על מנת לשחרר את זרועותיה. בלטריקס הסתובבה במקומה ושאגה מצחוק שראתה מי קורא עליה תיגר הפעם. זוזו, צעקה גברת ויזלי לשלוש הבנות, ובהנף שרביטה היא התחילה להילחם. הרי חזה באימה ובהתרגשות בשרביטה של מולי ויזלי, המצליף ומסתחרר, והחיוך של בלטריקס לסטרנג' נמוג ונהפך לאבית של איבה. סילוני אור נורו משני השרביטים, והרצפה מתחת לרגלי המחשפות התחממה ונסדקה. שתיהן נלחמו כדי להרוג. לא! קראה גברת ויזלי כשאחדים מהתלמידים רצו קדימה וניסו להושיט לעזרה. תתרחקו, תתרחקו, היא שלי. מאות אנשים נצמדו כעת לקירות וצפו בשני הקרבות. וולדמורט מול שלושת יריביו ובלטריקס נגד מולי. הרי עמד, בלתי נראה, קרוע בין השניים, משתוקק לתקוף ובו זמנית להגן וחושש לפגוע בחפים מפשע. מה יהיה על הילדים שלך אחרי שהרוג אותך? התגרתה בלטריקס, משוגעת כמו אדונה, היא דילגה כה וכה וכללותיה של מולי ריקדו סביבה, כשאימא לתלך בעקבות פרדי הקטן. את אף פעם לא תגיעי שוב בילדים שלנו, צרכה גברת ויזלי. בלטריקס צחקה, אותו צחוק התרגשות שהשמיע בן דודה סיריוס בשעה שנפל לאחור דרך הפרגוד, ולפתע הארי ידע מה עומד לקרות עוד לפני שזה קרה. הקללה של מולי רחפה מתחת לזרועה המושטת של בלטריקס, ופגעה לה ישירות בחזה, במקום המדויק של ליבה. החיוך המלגלג של בלטריקס קפה ועיניה התבלטו. לחלקיק שנייה היא הבינה מה קרה, ואז נפלה, והקהל הצופה שאג, ווולדמורט צרח. עכשיו, הקטע הזה, מעבר לזה שהוא גם קטע מאוד כתוב ספרותית יפה, תיאור של קרב,
מאוד.
הוא כל כך, צריך להגיד, זה ספר פנטזיה, כלומר, במציאות לצערנו אין קרב אחד סופי שנמשך יממה שמסיים את הכל. אנחנו בעיצומה של מערכה ארוכה ומדממת, עם השלכות על העורף, עם שיקולים ובעיות ואתגרים של ממשלה, עם השלכות כלכליות, עם בעיות מדיניות, כן, בספר זה בסוף מתואר יפה יותר, כקרב אחד גדול שכולם נלחמים והרוע בא אל קיצו. המציאות, מה לעשות, היא קשה יותר. אבל גם בקרב הזה, בקטע שהקראתי, אני חושב, זה נוגע בנקודה המרכזית שאני רוצה לחשוב שזה מה שמניע את כולנו. וזה באמת הרגע שבו מולי יוצאת לקרב הסופי נגד בלטריקס, ברגע שהיא מאיימת כמובן לפגוע בג'יני, הרמיוני ולונה. והרגע הזה שמולי צועקת עליה, לעולם לא תגעי שוב בילדים שלנו, זה לא סתם מסכם, זה מסכם לא רק את הספר, אלא את הסדרה כולה, ואולי את החוויה האנושית. ואני אסביר. הארי פוטר זה סדרת ספרים על ילדים שצריכים לתפקד כי הם מבוגרים כושלים שוב ושוב. בתור ילד, זה דבר מאוד מסעיר לקרוא את זה. כן, אתה מדמיין שאתה הארי, שאתה זה, שיוצאים להרפתקאות מסעירות מאוד כנגד הרוע הנוראי. אבל לקרוא את הסדרה הזו בתור מבוגר, וזה קרה לי גם בחוויה שלנו של הקריאה החוזרת, זו תמיד קריאה שהיא קצת יותר מטרידה, ודיברנו על זה, בוודאי אגב לישראלים, בוודאי במציאות הנוכחית שבה אנחנו נמצאים שראינו איך באמת מבוגרים כשלו בלראות את האמת. המבוגרים כשלו לחלוטין בלהבין מה האיום, וילדים שילמו בחיים שלהם בגלל זה. ילדים שילמו בחייהם. ועכשיו זו מציאות שאנחנו רוצים באמת למנוע מכל וכל. אנחנו כמבוגרים, אני אומר את זה גם כהורה לילדים, אבל נראה לי כולנו כמבוגרים בכלל. אנחנו רוצים להיות הדמבלדור שמגן ומקריב, אבל מעולם לא באמת מסכן את הילדים או שרוצה לשים אותם, אנחנו לא באמת רוצים לשים את הילדים בחזית הדבר, בניגוד לסדרת ספרי הארי פוטר. זה, הנושא הזה של ילדים שתופסים את מקום של המבוגרים, זה עניין שיכול לעבוד טוב אך ורק בספרות. רק בספרות זה יעבוד טוב. כי אם זה קורה במציאות, זה סיוט. והרגע המציאותי ביותר בכל סדרת ספרי הארי פוטר הוא רגע הזה שהקראתי, של מולי מתייצבת ומבהירה לה, אתם לא תפגעו שוב בילדים שלנו, כי זה מה שמבוגר באמת עושה במציאות, זה מה שמבוגרים אמורים לעשות, זה גם מה שמבוגרים באמת, הרבה עשרות אלפי מבוגרים עשו בשביעי באוקטובר, ועשו הכל כדי להגן על הילדים שלהם ועל ילדים אחרים, בין אם זה הורים ששכבו על הילדים שלהם ושילמו בחייהם כדי להגן עליהם או החביאו אותם בממד, נהגים שהגיעו למסיבה ברעים כדי להציל בחורים ובחורות שהם לא הכירו, כן, ישראל זיו ועיר גולן, שכן, שגם קפצו והצילו בחורים ובחורות שהם לא הכירו אותם, הם לא ידעו מי הם. כמובן, גם בשביעי באוקטובר יש הרבה שוטרים וחיילים שישר קפצו והגנו על הילדים, בערים, במושבים, בקיבוצים. והעובדה שבכולנו זה לא יעזור, זה הכי נוגע כשאנחנו רואים את התמונות של הילדים, או שנרצחו, או שנחטפו. זה הכי נוגע כי מדובר ביצורים הכי חסרי הגנה בסופו של דבר. ילדים במציאות לא אמורים להיות הארי פוטר. הם לא אמורים להילחם, לא בגיל 11 וגם לא בגיל 17. ואפילו מבחינות מסוימות, הרי כל כך, למה כל כך כואב לנו אפילו כשחיילים נהרגים במלחמה? כי הם באמת כמעט ילדים. הם צעירים בני 18 עד 21, כאילו גם החבר'ה במסיבה ברעים, זה חבר'ה כל כך צעירים, בני 20 וקצת. כשמולי ויזלי אומרת את מה שהיא אומרת, זה במידה רבה זועק את הציווי המוסרי לעולם לא עוד. לעולם הרוע לא יכול לפגוע יותר בילדים, ואנחנו צריכים לעשות הכל כדי שזה לא יקרה, וזה כולל אגב בהקשר הזה צריך להגיד, מבחינת גם דברים שהממשלה הזאת צריכה לעשות, זה אומר גם להגיד על הילדים שעוד חיים, לשמור עליהם מאוזנים נפשית, לעזור להם למשפחות שהם לרווחה כלכלית, הדברים שאולי חשבנו שזה פשוט יסתדר מעצמו, לא, אלה דברים שהמדינה צריכה לחזור ולבצע בהקדם האפשרי. הציווי הזה של מולי ויזלי, לעולם לא תגישו בילדים שלנו, הוא גם ציווי שאומר, אנחנו, המבוגרים האחראים, צריכים לעשות הכל כדי לשמור על הילדים שלנו ולדאוג להם לחיים הרבה יותר טובים ממה שהיה עד עכשיו. כי אי אפשר, שום דבר לא יכול לחזור להיות כמו פעם. אנחנו חייבים, חייבים לפתוח דף חדש ולהבטיח שהרוע לעולם, לעולם לא יגע בילדים שלנו משום בחינה.
אני חשבתי על ההליכה של הארי לוולדמורט, אחרי שבעצם הארי רואה את הזיכרונות של סנייפ בהגיגית, והוא מגלה שהארי יהיה חייב למות, כי הארי הוא גם, שהוא בעצם חייב למות, כי הוא גם הורקרוקס. ורולינג מתארת שם במשך פרק שלם, ששוב, לא כל כך שמתי לב לניואנסים האלה, את זה שהארי הולך אל מותו. והוא כל הזמן אומר שם, הלוואי שהייתי יכול למות כמו הדוויג, שלא ידעה שהיא הולכת למות. הם לא ידעו, אנשים שהוא מציין שם, לא ידעו שהם הולכים למות, הם פשוט מתו, בהפתעה. בזמן שהארי צריך לעשות את הפעולה המאוד מאוד מאוד קשה והירואית, שזה פשוט ללכת, להזיז את הרגליים שלך, וכמו שאתה הולך, אתה יודע, לקפוץ ממשהו, ממקום שהוא גבוה וזה מפחיד, הוא הולך אל המוות שלו, והוא פוחד, הוא מאוד 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 פוחד, והוא לא יודע מה לעשות עם זה, ועדיין הוא הולך אל מותו. ואני קראתי את הספר הזה, ממש השערות שלי סמרו, והרגשתי, הייתי נורא נורא במתח, וחשבתי, שוב, כל פעם שיש לי רגע כזה של פיק, שאני רואה שאני מאוד מגיבה רגשית למשהו, אני חושבת, אוקיי, זה קשור למשהו שקורה, בוא ננסה להבין למה. ואז כמובן שהבנתי שזה קשור לזה, שבמלחמה הזאת יש לנו גיוס מילואים של 130%. כלומר, אנשים מתגייסים למילואים, גם כשהם לא חייבים להתגייס למילואים. אנשים אומרים, אנחנו הולכים לעשות את הדבר הזה, למרות שאנשים יודעים מה קורה במלחמה. ואדם שלוקח, עולה על מדים ועולה על ציוד ואומר, לא חייבים אותי, אבל אני אתגייס. אני אתגייס למרות שהם כבר, המצבה היא כבר במעל ל-100%. תחשוב, 30% יותר. זה מטורף. אלה נתונים פשוט פסיכיים. ואנשים האלה הולכים למרות שהם יודעים מה עלול לקרות להם. בגלל שהם יודעים שזו מלחמה קשה. זה לא, עכשיו אתה יודע, היו מלחמות רשות, אבל יש משהו בזה שכרגע אנשים יודעים שחייבים אותם והולכים על זה, בכל אופן, שזאת גבורה בסופו של דבר, בגלל שכמו הארי זה להתגבר על הפחד, על הידיעה, שאתה הולך למשהו שפשוט הלכה למעשה מסכן את החיים שלך, שיכול להיות שבגלל הבחירה הזאת אתה לא תתקיים יותר, ולא רק שאתה לא תתקיים יותר ואתה תמות והחיים שלך יסתיימו, אתה עלול בעצם פיל איזשהו משהו שישנה את החיים של כל מי שאתה אוהב, לתמיד. ואנחנו רואים כמה כאב ואובדן יש, אפילו, אתה יודע, באנשים שביקשו להקדיש להכיריהם פרקים. ואני חושבת שהדוגמה הכי כואבת שאני ראיתי לדבר הזה, היא בעצם מכתב של סמר עדי ליאון, זכרו לברכה, מגדוד סבר בחטיבת גבעתי. הוא נפל בקרב בעזה ב-31 לאוקטובר, ולפני שהוא נכנס לעזה, הוא השאיר מכתב למשפחה שלו, שאני אקרא. אגב, המכתב הוא זמין באינסטגרם של אחותו, אחותו פרסמה את זה, זה זוהר ליאון, זוהר כמו זוהר, ליאון L-E-O-N, ואז מקף תחתון, מי שרוצה לראות את זה. לא האמנתי שאני אצטרך לכתוב דבר כזה בחיים. ניסיתי לדחות ולדחות, אבל הודיעו לנו שמחר נכנסים לעזה ויש מצב שלא נחזור, ויש לי כמה דברים שאני חייב שתדעו לפני שזה נגמר. אמא ואבא יקרים, למרות שאני לא מראה לכם הרבה אהבה, ולא מקדיש לכם הרבה זמן. תדעו שאני מעריך אתכם כל כך. גם כשהייתה לי תקופה קשה, לא הפסקתם לנסות להתקרב אליי ולעזור. אפילו כשדיברתי לכם בזלזול וויתרתי על הכל, אתם לא ויתרתם עליי. תמיד דאגתם שיהיה לנו... תמיד דאגתם שיהיה לנו הכל ולא יחסר כלום. כשאתם עובדים קשה מאוד בשביל זה. חינכתם אותנו בצורה מדהימה, והתחלתי לראות את זה בעיקר כשזוהר התבגרה. בתקופה האחרונה לא הייתי כמעט בבית, וגם כשהייתי, לא באמת הייתי. אני כל כך מצטער על זה. שלא הקדשתי יותר זמן למשפחה ורק חיפשתי לבלות. בסופו של דבר המשפחה זה הכל, ואתם תמיד קיבלתם אותי כמו שאני. אתם כל עולמי, לב. זוהר אחותי המדהימה. אני כותב את זה ונזכר בכל הרגעים שלנו יחד בילדות. איך היינו נהנים ולא מפסיקים לחפש תעסוקה, מלקום בבוקר לפני ההורים ולהכין להם ארוחת בוקר ועד לצלם ביחד סרטונים מצחיקים ולחשוב שאנחנו מפורסמים. איך היינו משגעים את אורי בלי סוף ולא מפסיקים להתפקע מצחוק עד שהבטן כואבת. עכשיו כבר התבגרנו וכל אחד עסוק בשלו, את בחדר ואני במסיבות. אני כל כך מתגעגע לילדות איתך. עכשיו את האחות הבכורה. זאת משימה קשה, אבל אני בטוח שתעמדי בה. כי כזאת את. אחראית, חכמה, דואגת. יש שיגידו אחות המוצלחת. אני כל כך אוהב אותך וחשוב שתזכרי את זה. חבל שאני לא אוכל לומר לך את זה פנים מול פנים. לב. אוריקי, האחות הקטנה, אני לא חושב שאלוהים יכל לברוא דבר חמוד ומושלם כמוך. אני כותב את זה אחרי שבועיים שלא ראיתי אותך וזה מרגיש כמו נצח. הלווה ויכולתי לחבק אותך עוד פעם אחת אחרונה. את רק בת 10 ועדיין כל כך תמימה. אני תמיד נהנה לראות אותך מתלהבת ומתרגשת ומגלה דברים חדשים. זה מזכיר לי אותי. אני אפילו מקנה בך לפעמים. אני לא יודע איך ילדה מדהימה בגילך אמורה לקרוא דבר כזה ואיך תקבלי את זה. אבל תזכרי תמיד שאני אוהב אותך ומתגעגע. ואם תרצי את יכולה לדבר איתם במחשבות. אני מקשיב לך גם מלמעלה. אני לא יכול לכתוב לכולם כי באמת יצא לי להכיר המון אנשים במהלך חיי. אבל בכל זאת חשוב לי לומר לכם תודה על כל הרגעים והחוויות שנתתם לי. משפחת ליאון ומשפחת פילברג, תמיד הרגשתי בנוח איתכם. האווירה הביתית החמה, הנתינה וההומור, תמיד הייתה לי תחושה שיש בי קצת מכל אחד ואחת מכם. תודה לכם על הכל. באמת, אני אוהב אתכם, ואני מצטער על כל ארוחה משפחתית או אירוע שלא הגעתי, כי אני יודע שפספסתי היכרות עם אנשים מדהימים. לחברים ולחברות הטובים, באמת שיש לנו כל כך הרבה חוויות יחד שאני לא יכול בכלל להתחיל לפרט. תודה שתמיד הייתם שם בשבילי ובניתם לי ילדות מדהימה. מקווה שתחגגו כמו שתכננו שנעשה כשאני אחזור, ושתספרו לילדים שלכם על כל הרגעים והחוויות שגם אני הייתי שותף להם. מתגעגע. אני יוצא למלחמה הזאת בידיעה שאני לא באמת חוזר, אבל אני מאמין בלב שלם במה שאני עושה. אין לנו ארץ אחרת, ועכשיו תורי להגן עליה, ולנקום את נקמתם של כל האזרחים והחיילים והתינוקות והזקנים וכל האנשים שהיו פשוט חסרי אונים מול התופת של חמאס. זה החינוך שנתנו לי הוריי. בזה אני מאמין. מקווה שתזכרו אותי, עדי. ולקראת סיום אני רציתי לדבר על רגע שהוא דווקא לא מהפרקים האחרונים, שזה החטיפה של לונה. בגלל שזה, קודם כל, זה מאוד מאוד אקטואלי. הדבר שאתה יודע, מאוד שמתי אבל עליו זה שאבא של לונה, שאנחנו יודעים שאין דבר יותר רחוק מהערכים שלו מאשר להסגיר את הארי לאוכלי המוות, בעצם עושה את זה. ומסגיר את הארי לאוכלי המוות, או לפחות מנסה. וזה ממש, אתה יודע, ללכת נגד ליבת האישיות שלו, וזה מה שדבר כזה עושה. כשלוקחים את הדבר שהכי יקר לך, ושמים אותו במרחב הלא נודע הזה, שאתה לא יודע, אתה יודע... איפה היא נמצאת? איך מתייחסים אליה? חם לה, קר לה, היא רעבה, היא שבעה, שומרים עליה, היא חיה, היא מתה, אתה לא יודע שום דבר, והסיטואציה הזאת פשוט יכולה להוציא מהדעת, כי אדם שאתה אוהב זקוק לעזרתך, ואתה לא יכול לעשות שום דבר. אין שום דבר שאתה יכול לעשות כדי לעזור לו. וזה לימבו שבו החיים של הבן אדם שאתה אוהב יכולים לשמש כנגדו אפילו. יכולים לשמש כנגדו בצורה של, אתה יודע, לא צריך לפרט. אני רק חושבת על החטופים שנמצאים כרגע בעזה, ביניהם אשתו והבת של חן אביגדורי, נועם ושרון. ואני פשוט משתגעת.
כי זה משגע. כי זה פשוט משגע.
כן. אז לסיום אנחנו הולכים להקריא את השמות של כל החטופים שנמצאים עכשיו בעזה. ואנחנו מקווים שאתם בריאים ושלמים. אנחנו מקווים שעד שישדרו את הפרק הזה, שזה שבועיים אחרי שנקליט אותו, אתם כבר כולכם בבית, ואנחנו שולחים מכאן את האהבה שלנו, ומקווים שאתם יכולים להרגיש אותה. ואנחנו מחכים לכם. מדינה שלמה מחכה לכם, המשפחות שלכם מחכות לכם. ואני רוצה לבקש מי שמאזין לנו עכשיו, תגיעו להפגנות. תגיעו למעל של המשפחות החטופות. האנשים האלה עוברים גיהנום. אנחנו לא יכולים להוציא אותם, אנחנו לא יכולים להוציא אותם מהגיהנום הזה, אנחנו לא יכולים אפילו להצטרף אליהם לגיהנום הזה, זה גיהנום פרטי שהחמאס תפר למידותיהם, אבל אנחנו כן יכולים להראות שאכפת לנו, ושכמו שהם לא שכחו את האהובים שלהם, גם אנחנו לא נשכח את האהובים שלהם, ואנחנו נעשה כל מה שהם יכולים כדי שהם יחזרו להיות איתם. אז את השמות אנחנו נקריא בעצם מאתר הארץ.
כן.
אנחנו מקווים שנגיע לכולם, אנחנו מקווים שלא נטעה.
נכון. חלק מהשמות, חלק, הסיבה שיש פחות מ-240 שמות היא שאלו השמות שאושרו גם על ידי המשפחות וגם על ידי הצנזורה הצבאית. אז חשוב להבין את זה. אנחנו נקריא את כל השמות שאושרו בעצם לשחרור. גלי טרשצ'נסקי, בת 13 מבארי, קפצה מחלון הממד ונחטפה. שני גורן, בת 29, מניר עוז, נחטפה מביתה. ג'יימי גליינור מהפיליפינים, היה העובד הסיעודי של עמיתי בן צבי שנרצח.
יהודית וייס, בת 65 מבארי, נחטפה מביתה בקיבוץ בארי. שר ברוך, בן 24 מבארי. רביד קץ, בן 51 מניר עוז.
אמילי הנד, בת 8 מבארי, שהתחילה ניתן כי נרצחה, אך לאחרונה התקבלו אינדיקציות כי נחטפה. מרגלית מוזס, בת 78 מניר עוז, נחטפה מביתה שבקיבוץ. נורלינה גוג'ו, בת 60 מהפיליפינים, נחטפה מקיבוץ נירים.
גיא לוז, בן 26 מתל אביב, היה במסיבה ברעים. נילי מרגלית, בת 41 מניר עוז, נחטפה מביתה. יגיל יעקב, בן 12 מניר עוז, נחטף מהבית עם אחיו אור. גם אביהם יאיר וחברתו מירב נחטפו.
אור יעקב, בן 16 מניר עוז, נחטף מהבית עם אחיו יגיל. אריה זלמנוביץ', בן 86 מניר עוז, נחטף מביתו. ספיר כהן, בת 29 מתל אביב, נחטפה בנחל עוז בעת ביקור אצל משפחת בן זוגה.
אירנה טאטי, בת 73 מניר עוז, נחטפה מביתה עם משפחתה. לנה טרופנוב, בת 50 מניר עוז, נחטפה מביתה עם בני משפחתה, בעלה נרצח. סשה טרופנוב, בן 27 מתל אביב, נחטף מבית משפחתו בניר עוז עם סבתו, אמו וחברתו. עמית בוסקילה, בת 28 מאשדוד, הייתה במסיבה ברעים.
רומי לשם גונן, בת 23 מכפר ורדים, נחטפה במסיבה ברעים. יותם חיים, בן 28 מכפר עזה, נחטף מביתו.
אוריון הרננדז רדו, בן 30 ממקסיקו, נחטף מהמסיבה ברעים, בן זוגה של שני לוק שנרצחה. איתי סבירסקי, בן 38 מתל אביב, נחטף כשביקר את משפחתו בקיבוץ בארי. אמו ואביו, אורית ורפי סבירסקי, נרצחו.
קלמנס פליקס מתנגה, בן 22 מטנזניה, סטודנט זר, נחטף מקיבוץ נחל עוז. אופרה קידר, בת 70 מבארי, יצאה להליכת בוקר ונחטפה, בעלה שמואל נרצח. יאיר יעקב, בן 59 מניר עוז, נחטף מביתו עם בת זוגו מרב טל ועם שני ילדיו אור ויגיל.
מרב טל, בת 53, נחטפה עם בן זוגה יאיר וילדיו בקיבוץ ניר עוז. אופיר צרפתי, בן 27, מקריית ביאליק, היה במסיבה ברעים. אמיליה אלוני, בת 5, מיבנה, נחטפה עם אמא דניאל בעת ביקור משפחתי בקיבוץ ניר עוז. ביפין ג'ושי, בן 23, מנפל, סטודנט לחקלאות שנחטף מקיבוץ אלומים.
ליאור עודייף, בן 61, מניר יצחק, נחטף בזמן לחימה כחבר בכיתת הכוננות. יגב בוכשטב, בן 34 מנירים, נחטף מביתו עם אשתו רימון. רימון בוכשטב, בת 36 מנירים, נחטפה עם בעלה. עידן אלכסנדר, בן 19. יאיר הורן, בן 45 מניר עוז, נחטף מביתו עם אחיו.
איתן הורן, בן 37 מניר עוז, נחטף מביתו עם אחיו. ארבל יהוד, בת 28 מניר עוז, נחטפה מביתה. דולב יהוד, בן 35 מניר עוז, נחטף מביתו.
עמית שני, בן 16, מבארי, נחטף מביתו לעיני משפחתו. אוהד מונדר, בן 9, מכפר סבא, נסע לבקר את המשפחה בקיבוץ ניר עוז ונחטף עם אמו, סבו וסבתו. קרן מונדר, בת 54, מכפר סבא, נסע לבקר את המשפחתה בניר עוז ונחטפה יחד איתם.
רותי מונדר, בת 78, מניר עוז, נחטפה מביתה יחד עם בני משפחתה. אברהם מונדר, בן 78, מניר עוז, נחטף מביתו יחד עם אשתו רותי, ביתו קרן ולכדו אוהד. סמר פועד אל תללקה, בן 22, מחורה, עובד בענף הלולים של קיבוץ ניר עוז ומשם נחטף.
קעיד פרחן אל קאדי, בן 53, מדרום לרהט, עבד בשמירה בבית האריזה בקיבוץ מגן ונחטף משם. האישה אל זיאדנה, בת 17, מרהט, עבדה בקיבוץ חולית, נחטפה בעת עבודתה עם אביה ואחיה. בילאל אלזיאד, בן 18 מרעת, עבד בקיבוץ חולית, נחטף בעת עבודתו עם אביו ואחיו.
חמזה אלזיאד, בן 22 מרעת, עבד בקיבוץ חולית, נחטף בעת עבודתו עם אביו ואחיו. יוסף חמיס אלזיאד, בן 53 מרעת, רפתן בקיבוץ חולית, נחטף בעת עבודתו. ג'ושוע לויטו מולל, בן 21 מנחל עוז, סטודנט לאגרונומיה מטנזניה, נחטף מהקיבוץ.
חיים פרי, בן 79 מניר עוז, נחטף מביתו שבקיבוץ. יובל אנגל, בת 11 מניר עוז, נחטפה מביתה עם משפחתה. ירדן רומן, בת 35 מבארי, נחטפה מביתה.
אלעד קציר, בן 47 מניר עוז, נחטף מביתו. אמו חנה נחטפה אף היא, אביו רמי נרצח. חנה קציר, בת 77 מניר עוז, נחטפה מביתה. עודד ליפשיץ, בן 83 מניר עוז, נחטף מביתו בניר עוז עם אשתו יוכבד ששוחררה.
אמירם קופר מניר עוז, נחטף מביתו בניר עוז עם אשתו נורית ששוחררה. מיקה אנגל, בת 18 מניר עוז, נחטפה מביתה עם משפחתה. רונן אנגל, בן 55 מניר עוז, נחטף מביתו עם משפחתו.
קרינה אנגל, בת 51 מניר עוז, נחטפה מביתה עם משפחתה. אביגיל עידן, בת 3 מכפר עזה, נחטפה מביתה. אביה רועי עידן ואימא סמדר נרצחו. שני אחיה, מיכאל בן 9 ועמליה בת 6, שרדו. חנה פרי, בת 79 מנירים, נחטפה מביתה.
נדב פופלובל, בן 51 מנירים, נחטף מביתו. דניאל אלוני, בת 44 מיבנה, נחטפה מקיבוץ ניר עוז בעת ביקור משפחתי עם ביתה. יולי קוניו, בת 3 מניר עוז, נחטפה מביתה עם משפחתה.
אמא קוניו, בת 3 מניר עוז, נחטפה מביתה עם משפחה. שרון אלוני קוניו, בת 34 מניר עוז, נחטפה מביתה עם משפחתה. דוד קוניו, בן 33 מניר עוז, נחטף מביתו עם משפחתו.
שלומי זיו, בן 39 מעל קוש, היה במסיבה ברעים. יהל גני שואם, בת 3 ממעלה צביה, נחטפה מקיבוץ בערי עם משפחתה בעת ביקור. נווה שואם, בן 8 ממעלה צביה, נחטף מקיבוץ בערי עם משפחתו בעת ביקור.
עדי שואם, בת 38 ממעלה צביה, נחטפה מקיבוץ בערי עם משפחתה בעת ביקור. טל שואם, בן 38 ממעלה צביה, נחטף מקיבוץ בערי עם משפחתו בעת ביקור. נועם אביגדורי, בת 12 מהוד השרון, נחטפה מקיבוץ בערי בעת ביקור משפחתי עם אמא שרון.
שרון אביגדורי, בת 52 מהוד השרון, נחטפה מקיבוץ בערי בעת ביקור עם ביתם נועם. שושן הרן, בת 67 מבערי, נחטפה מביתה. איציק אלגרט, בן 69 מניר עוז, נחטף מביתו.
אלכס דנציג, בן 75 מניר עוז, נחטף מביתו. ענבר היימן, בת 27 מחיפה, הייתה במסיבה ברעים. עומר שם טוב, בן 21 מרצליה, היה במסיבה ברעים.
אילנה גריצבסקי, בת 30, מניר עוז, נחטפה מביתה. צחי עידן, בן 49, מנחל עוז, נחטף מביתו. אלמה אברהם, בת 84, מנחל עוז, נחטפה מביתה.
אור לוי, בן 33, מגבעתיים, היה במסיבה ברעים. גיא גלבוע דלל, היה במסיבה ברעים. גדי משה מוזס, בן 79, מניר עוז, נחטף מביתו.
עדינה משה, בת 72 מניר עוז, נחטפה מביתה. תמר מצגר, בת 78 מניר עוז, נחטפה מביתה. יורה מצגר, בן 80 מניר עוז, נחטף מביתו.
רוני קריבוי, בן 25 מקרמיאל, היה במסיבה ברעים. טל גולדשטיין, בן 9 מכפר עזה, נחטף מביתו עם אמו ואחיו.
גל גולדשטיין, בן 11 מכפר עזה, נחטף מביתו עם אמו ואחיו. אגם גולדשטיין, בת 17 מכפר עזה, נחטפה מביתה עם אמה ואחיה. רז בן עמי, בת 57 מבארי, נחטפה מביתה עם בעלה אוהד.
אוהד בן עמי, בן 55 מבארי, נחטף מביתו עם אשתו רז. חן גולדשטיין אלמוג, בת 48 מכפר עזה, נחטפה מביתה עם 3 מילדיה, טל, אגם וגל. בן זוגן אדב וביתה ים נרצחו. דניאלה גלבוע, בת 19 מפתח תקווה, נחטפה מנחל עוז.
איתן יעלומי, בן 12 מניר עוז, נחטף מביתו. אוהד יעלומי, בן 49 מניר עוז, נחטף מביתו. אלה אליקים, בת 8 מנחל עוז, נחטפה מביתה.
דפנה אליקים, בת 14 מנחל עוז, נחטפה מביתה. אביתר דוד, בן 23 מכפר סבא, היה במסיבה ברעים. רז קץ אשר, בת 4 מניר עוז, נחטפה מביתה.
אביב קץ אשר, בת 2 מניר עוז, נחטפה מביתה.
דורון קץ אשר, בת 34 מניר עוז, נחטפה עם בנותיה הפעוטות.
אלון לולו שמריז, בן 26 מכפר עזה, נחטף מביתו. מאיה רגב, בת 21 מהרצליה, הייתה במסיבה ברעים. איתי רגב, בן 18 מהרצליה, היה במסיבה ברעים. עומרי מירן, בן 46 מנחל עוז, נחטף מביתו.
אלון אהל, בן 22 מלבון, היה במסיבה ברעים. הירש גולדברג פולין, בן 23 מירושלים, היה במסיבה ברעים. מאיה ליימברג, בת 17 מירושלים, נחטפה מקיבוץ ניר יצחק.
גבריאלה ליימברג, בת 59 מירושלים, נחטפה מניר יצחק. פרננדו מרמן, בן 60 מכפר סבא, התארח אצל אחותו קלרה, שנחטפה מניר יצחק. קלרה מרמן, בת 63 מניר יצחק, שנחטפה מביתה.
בר קרופרשטיין, בן 21 מחולון, מאבטח במסיבה ברעים. אלי שרעבי, בן 51 מבארי, נחטף מביתו. אופיר אנג'ל, בן 18 מרמת רחל, נחטף מקיבוץ בארי.
יוסי שרעבי, בן 53 מבארי, נחטף מביתו. מורן ינאי, בת 40 מבאר שבע, הייתה במסיבה ברעים. אדריאן אביבה סיגל, בת 62 מכפר עזה, נחטפה מביתה.
קית שמואל סיגל, בן 64 מכפר עזה, נחטף מביתו. רון שרמן, בן 19 מלהבים, נחטף מבסיס מתק עזה. דיצה היימן, בת 84 מניר עוז, נחטפה מביתה.
אליה כהן, בן 27 מצור הדסה, היה במסיבה ברעים. אלקנה בוכבוט, בן 34 ממבשרת ציון, היה במסיבה ברעים. אגם ברגר, בת 19 מחולון, תצפיתנית בנחל עוז.
ניק בייזר, בן 19 מבאר שבע, נחטף מבסיס צהל. יובל ברודץ, בן 8 מכפר עזה. אוריה ברודץ, 4.5 מכפר עזה.
אופרי ברודץ, בת 10 מכפר עזה. הגר ברודץ, בת 40, מכפר עזה, נחטפה עם שלושת ילדיה. נעמה לוי, בת 19 מרעננה, תצפיתנית בנחל עוז.
אלמוג מאיר ג'אן, בן 21, מאור יהודה, היה במסיבה ברעים. ארז קלדרון, בן 11 מניר עוז, נחטף מביתו. קרינה הרייב, בת 19 מירושלים, תצפיתנית בנחל עוז.
נוער גמני, בת 26 מבאר שבע, הייתה במסיבה ברעים. אבי נתן אור מתל אביב היה במסיבה ברעים. לירי אלבג, בת 18 ממושב ירחיב, תצפיתנית בנחל עוז.
מאיה שם, בת 21 משואם, הייתה במסיבה ברעים. יפה אדר, בת 85 מניר עוז, נחטפה מביתה. עומר ונקרט, בן 22 מגדרה, היה במסיבה ברעים.
כרמל גת מבארי, נחטפה מביתה. ירדן ביבס, בן 34 מניר עוז, נחטף מביתו עם משפחתו. כפיר ביבס, בן 9 חודשים, כבר 10 חודשים למעשה, כן. מניר עוז.
אריאל ביבס, בן 4 מניר עוז. שירי ביבס, נחטפה עם שני ילדי הפעוטים, מניר עוז. שר קלדרון דן, בת 16 מניר עוז, נחטפה מביתה.
אופר קלדרון, בן 53 מניר עוז, נחטף מביתו. ולויס נורברטו הר, בן 70 מאורים, נחטף מביתה של בת זוגו, קלרה מרמן, בניר יצחק. אם יש שם שחס וחלילה שכחנו שלא הופיע כאן ברשימה, אנחנו כמובן מתנצלים ומקווים לשובם של כל החטופים, החטופות והנעדרים והנעדרות במהרה. אמן.
אמן. טוב, אז אנחנו נסיים בזה את מהדורת החירום שלנו, בתקווה שלא נצטרך עוד פרקי חירום. אז תודה רבה דור.
תודה רבה שיר.
ואני רוצה לומר תודה רבה גם ליובל אביבי ואייל שינדלר שהפיקו וערכו אותנו. תודה.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.